שייכים לחודש ניסן, ציינו את שייכותם של האישים המופלאים האלו לתוכן הפריחה, ההתפשטות, המלכות, מלך המשיח, דוד, יהודה. הפעם אנחנו ננסה להבין מדוע פסח משוייך לאברהם אבינו. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שפסח הוא כנגד אברהם אבינו, זאת אומרת, התוכן המרכזי של פסח, לא תוכן צדדי, אלא תוכן מרכזי, לב ליבה, לב ליבו של הפסח, נשמת הפסח, הוא בעצם מתקיים באברהם אבינו. זאת אומרת, אתה רוצה להבין מה זה פסח? תבין את אברהם אבינו. תלמד על אברהם אבינו. הנקודה המרכזית של אברהם אבינו. ככלל ידוע לנו, פי דברי חז"ל, שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. גם קודם שניתנה. עם אלה, הוא גם עשה את הפסח. אבל עשה את הפסח, חוץ מהמשמעות הפשוטה של עשה את הפסח, הוא גם עשה את הפסח בתוך תוכו. הנפש אשר עשו בחרן, הוא עשה את הפסח במובן הנפשי. תוכן של הפסח, הוא התקיים בתוכו. אין? צורה עוצמתית, צורה מקורית מאוד. אנחנו נסה להבין, נקודת הדימוי הזה, אם כן, ההשוואה הזו, של אברהם לפסח. עניינו של אברהם זה חסד. האמת היא הרבה אנשים עשו חסד, גם בתקופתו של אברהם, גם לפניו. לא חסרו בעלי חסדים, כתוב אפילו על חנוך, שהיה תופר מנהלים, ועל כל תפירה ותפירה שהיה תופר, היה מייחד ייחודי. שוודאי זה חסד עצום, שאתה בתור בעל מקצוע. סנדלר במקרה זה. אתה עושה עבודה לקליאנט שלך, למי שיזמין עצמך, אצלך, ואתה באמת מייחד ייחודים על כל תפירה ותפירה. תפירה הזו שהנני עושה, זה כדי שהקליאנט יהיה מבסוט, שיהיה לו נעליים טובות, שילך בהם באמת לאורך ימים ושנים. בכל תפירה שאתה תפר, אתה מייחד ייחודים. היו בעלי חסדים, חנוך. כן, באמת חסד מופלא. כן, לעשות טובה לזולת על דרך כזו, של כוונה כזו, זה ודאי חסד נפלא. יהיו בעלי חסדים. גם אנחנו עושים חסדים, אנחנו משתדלים לעשות חסדים. לכאורה, פעולה של חסד היא פעולה מצויה. לא חסרים פעולות של חסד. אבל מה היה מיוחד באברהם אבינו בפעולת החסד שלו? יש כינוי שחז"ל מכנים את אברהם אבינו האדם הגדול בענקים. האדם הגדול בענקים. הנה אנחנו שומעים שהיו ענקים. אבל היה האדם הגדול בענקים. זאת אומרת, הביטוי גדול, הוא תמיד מציין איזושהי מידה באמת מיוחדת. קינג, סייז. לא במובן הכמותי דווקא, אגב. כן? בעיקר במובן המהותי, האיכותי, נקרא לזה כך. זאת אומרת, איזה נקודת איכות מיוחדת, כן? במעלתו של אברהם אבינו, במעלת החסד שלו, שהיא עשתה אותה לגדול שבענקים. יש ענקים ויש גדול שבענקים. כן. במה או במה נקרא גדולתו של אברהם אבינו בחסד? בזה שחסדו נבע, ינק, היה מקושר לגמרי למקור החסד. כשאנחנו מדברים על מקור החסד, אנחנו שואלים בעצם, מאיפה זה בא? מאיפה זה מתחיל? מהי ראשיתו של החסד? איפה זה מופיע? איפה נקודת ההופעה הראשונה של החסד? יש לנו שתי מרכזים. קשה לקרוא לזה שתיים. יש מרכז אחד. מקור החסד זה ריבונו של עולם. הרי ברא את העולם כדי להיטיב מטובו, כלשונו של הרמח"ל בדרך השם. שהקדוש ברוך הוא ברא כדי להיטיב לנבראים שמטבע הטוב להיטיב. מקור החסד הוא ריבונו של עולם, הטוב העצמי של ריבונו של עולם. ומשם, מאותו מקור מופלא, עליון, שמימי, אינסופי, מסביע לכל חי רצון, רחמה ולכל מעשה. מי המקור? העליון הזה, אחרי זה משתלשל ומתגלה במרכז השני. מהו מרכז השני? נשמת האדם. יש נשמת האומה, נשמת ישראל, כנסת ישראל מה שקרוי, ששם החסד מצוי באמת בצורה איכותית, בצורה בלתי רגילה, כפי לשנו של הרב קור, באורות, שכנסת ישראל יש בה חשק ההטבה, בלי גבול, לא בכמות הטוב ולא בכמות הניתבים. כמות ואיכות הטוב ולא בכמות הניתבים. כן? כנסת ישראל. ומשם ינקות הנשמות הפרטיות. כן? החסד הולך ומתגלה בנשמות הפרטיות. כל נשמה ונשמה לפי ערכה, לפי מדרגתה. אברהם אבינו, שהוא היה פועל חסד בבחירתו החופשית, הוא היה מגלה בבחירתו החופשית את כוח החסד במצבו החירותי לגמרי. ומה זה מצב חירותי של חסד? מה זה מצב חירותי של חסד? הנה, מביאים לי תה. יפה מאוד. אין ספק שזה חסד. אפלי. חסד. עם הרבה תשומת לב, כוס גדולה, תה צמחים, מתיקות מעודנת. כן, ברור שיצא כבר מוניטין לתה הזה. זה מה זה חסד, בלי שום ספק. עכשיו, אני ודאי לא בא לשפוט, ולא תפקידי לשפוט עכשיו את רמת החסד, את האיכות של החסד הזו. אבל אם אנחנו רוצים, כן? כן? אם אני רוצה עכשיו לבדוק את עצמי ולשאול, עד כמה באמת, למשל, כן? מתן השיעור הזה. הפעולה שאנחנו עושים פה כרגע, הנה, אני יושב מול המיקרופון ואומר דברי תורה. אני רוצה לבדוק עם עצמי, האם באמת הפעולה הזו היא פעולה של חסד חירותי? למראית העין, אני מקווה שיותר מזה, אכן מדובר פה בפעולה של נתינה. אין שום ספק. יש פה נתינה, יש פה איזו מסירה של דברי תורה, כן? רמה כזו או אחרת. יש פה איזו נתינה, יש פה איזושהי הטבה. אבל אם אני רוצה להיות כנה עם עצמי, אני חייב לשאול את עצמי את השאלה הפשוטה. מה מקורו של החסד הזה? בתפיסת עולמי. ברצון הפנימי שלי. למה אני עושה את זה? למה אני יושב כאן, שעה 8 בערב, כן? ומוסר שיעור. למה אני עושה פעולת הטבה? האם זה בגלל איזושהי סיבה שאני יכול לנמק אותה? אני עושה כך וכך בגלל שכך וכך. אם אני מוצא סיבה, כל שכן שהיא ניתנת להגדרה, אני בבעיה. זאת אומרת, החירות של החסד הוא דווקא בזה שהוא מתגלה בצורה של למה אתה עושה חסד? ככה. אין הסברה. אין מילים שיכולות לתאר את החפץ העצמי של החסד. אפשר להגיד, להידמות לקדוש ברוך הוא, אפילו זה כבר נימוק. אפילו זו כבר סיבה. אפילו זו הסברה. הסברה מותרת. כמו שהותר לנו להגיד, האל הגדול הגיבור ונורא, שאלמלא אברהם, משה רבינו אמר את הדברים, לא היינו רשאים להגיד אותו בתפילה, האל הגדול הגיבור ונורא. הותר לנו, כי אנחנו בני אדם. מותר לנו להתעלות בסיבות. כן? למעשינו. כמובן, כדאי שהסיבות יהיו כמה שיותר עליונות. אני עושה חסד כדי להידמות לבורא. אבל, אם היינו רוצים באמת להשיב על השאלה הזו, לא הייתה לנו תשובה. אשרי העם, שככה. למה אתה עושה חסד? ככה. אין לי באמת יכולת להסביר. כל הנמקה, כל הסברה, היא כבר בעצם לקוחה מעולם של מושגים חיצוניים. הנשמה לא צריכה סיבה כדי לעשות חסד. היא פשוט עושה. הפרח לא צריך סיבה כדי לצמוח. הוא פשוט צומח. למה? כיוון שהוא צומח ממרכז החיים שלו. אל תחזיק טובה לעצמך אם למדת תורה הרבה. למה? כי לכך נוצרת. מה הסיבה שאני לומד תורה? לכך נוצרתי. זה לא סיבה, זה הסיבה. זאת אומרת, בחוויה הפנימית שלנו, כדי שנוכל, לדעת, שאנחנו אכן נמצאים במצב חירותי, אנחנו צריכים בעצם לעשות את הפעולות, כלשון מסכת אבות, עשה דברים לשם פעולם, ודבר בהם לשמם. עשה דברים לשם פעולם. דבר בהם לשמם. קודם כל, זה נקודת המוצא. לחוש ולהרגיש שפעולת החסד היא נובעת מקרבנו כפעולה טבעית, בסיסית מאוד של שפת הנשמה. שפה פנימית. אחרי שאני משתדל וחותר למגע, באמת עם אותה הופעה נשמתית שלי, אז אפשר את הסיבות. זה לא שאפשר את הסיבות. אפשר את הסיבות. אבל לדעת שהסיבה זה לא השורש. הסיבות המנומקות. זה לא השורש. איך אומר הרב קוק, מוסר אביך? עירת השם היא לבדה חוכמה. למה היא לבדה חוכמה? יש הרבה חוכמות. הנדסה, גיאוגרפיה, חשבון. יש הרבה פיזיקה, יש הרבה חוכמות. למה היא לבדה חוכמה? אומר הרב, היא לבדה חוכמה כי היא הכוח של המה. היא המהות. ויראה את המצב הבסיסי, הפנימי שלה. אתה לא יכול להסביר במילים. אני יכול להסביר איך היחסות העמוד כאן. לתת לך הסביר מפורט. אולי לא אני, אבל אפשר. בדיוק יחסות העמוד. ואחרי שאני אסביר לך את הדברים, אתה תדע איך עושים עמוד. נקודה. אבל החוכמה של העמוד היא חוכמה תיאורית. אפשר לתאר את זה. אפשר ללמד את זה. אפשר להעביר את זה בשכל. אפשר להעביר את זה בביטוי שפתיים. אפשר לצמצם את החוכמה הזו לביטויים. גם ביטויים מעשיים. בוא ותראה איך אני עושה. גם ביטויים מילוליים. אתה לוקח כך וכך, אתה לוקח... גם מחשבתיים. יראה, כמו כל המצבים הנפשיים הפנימיים, שהיראה היא ראש וראשון להם, המצב הפנימי שלהם לא ניתן להגדרה. כי אין, כלשונו של הרב, אין כלי, לא נפשי ולא מעשי, שיכול בעצם להסביר את הדבר שהוא פנימי ממנו. זה בלתי אפשרי. אפשר. אז מה תפקידם של כל ההסברות החיצוניות על היראה? הרי יש ספרים על היראה. יש ספרים שקובעים כללים ליראה, מלמדים אותנו פרטים על... מה תפקידם? אומר הרב, תפקידם של הספרים האלו זה לעורר ולדובב את היראה הפנימית, שהיא מעל כל הסבר. אבל אם אתה לומד את הספרים על היראה, והיראה בסופו של דבר ששואלים אותך מה זו יראה, אתה אומר, היראה זה א' ב' ג' ד'. אתה חמור נושא ספרים. זאת אומרת, אם הלימוד בעצם לא הביא אותך למצב של בינת הלב של היראה, לא פגשת את היראה במצבה, במצב הצבירה הפנימי, הרוחני, המופשט שלה, לא פגשת את הייחוד של היראה. אתה עדיין ניזון מחיצוניותה. עם כל ההשלכות שבדבר. זאת אומרת, הרשות שלנו לעסוק בעולמות החיצוניים, בהסברות החיצוניות, זה רק לפי אותה המידה שהעולם החיצוני הוא עץ קטן שמדליק עץ גדול. לפי אותה המידה שאנחנו משתמשים בהם כדי ששכלנו החיצון יעורר תנועה פנימית. ואנחנו בדרך לשם. אנחנו בדרך לעולם הפנימי. כל אחד. זה העניין של כל אחד. זה שייך לחשבון נפש של כל אחד ואחד. עד כמה באמת המימד החירותי, עכשיו אנחנו מתחברים לפסח, עד כמה המימד החירותי של החסד, עד כמה המימד החירותי של לימוד תורה, כי לכך נוצרת, עד כמה הוא נוכח, פעיל, מורגש, בשעת מעשה. ככל שנוכל להגיד, ככל שנוכל לומר, בהן צדק, באמיתיות, שאני לומד את התורה באהבתה אסגה תמיד. אני מרגיש שהקשר של התורה זה לא מצד החוכמה החיצונית שמעניקה לי, לא מצד הרחבת האופקים, ואפילו לא מצד שמחת הלב שהיא גורמת לי. שאני אוכל להרגיש שהחיבור של התורה זה מצד המגע. כן? הייתי אומר, מצד המפגש הפנים-פנימי. פנים-פנימי. למה אני בא לארץ ישראל? כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל, אומר רבי נחמן. למה אנחנו באים לארץ ישראל? כך אנחנו מקושרים בנפש. אבל יש שם ביצות, יש שם מחלות, יש שם אויבים. אני לא מבין. עזוב את הסיבות. עזוב. אתה מדבר איתי על עולם החיצוני. אני קשור לארץ ישראל בעומק ליבי. אנחנו קשורים לעומק לארץ ישראל בעומק ליבי. אני לומד תורה כי אילולי תורתך שהשועי עבדתי בעוני. זה לא קשור עכשיו לסיבות. קשה, קל. זה הכל חיצוני. לעומת הקשר הפנימי שיש לנו עם תורה. רק לפי אותה מידה שאנחנו חשים את הקשר הזה. אנחנו נכנסים לעולם החירות. עולם החירות. לשער 50. אלמא דיובל. עולם החירות. כשנכנסים לעולם הזה, לעולם החירות, שום דבר כבר לא עוצר אותנו. כי אין סיבות. זה לא תלוי בדבר. זו אהבה שלא תלויה בדבר. היא קודמת האהבה הזו לעולם הבחירה. היא קודמת לעולם הזה. העולם הזה הוא מלא סיבתיות. לכל דבר יש סיבה, וטוב עושים המדענים. שהם נסים לברר איך קריאת ים סוף התרחשה על בדרך הטבע. זה טוב שהם עושים את זה. שפל, גאות, עניינים, טה-טה-טה. בסדר. הם מחפשים. העולם הזה, הוא דורש מאיתנו להבין כל דבר וסיבתו. להשתדל, לפי יכולתנו, לברר כל דבר ודבר, למה הוא קרה. יש הסברים מדעיים מדויקים. למה היה אירוע טבע כזה ואירוע טבע כזה? למרות שהיסוד של התופעה הוא לא מוסבר. הוא תלוי באמונה פשוטה. אבל יש עניין. בעולם הזה לברר דברים גם על פי מהלך. טבעי. אגב, זה מעניין מאוד. חז"ל אומרים, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה לו. חז"ל אומרים שלא דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים. והם מביאים פסוק על מי ששונה פרקו 100 פעמים, מה כתוב? אשר לא עבדו. ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. ועל זה דרשו חז"ל. מי זה עובד אלוקים? מי ששונה פרקו 100 פעמים. ומי זה לא עבדו? מי ששונה 100 פעמים. ואנחנו שואלים, מה ההבדל בין 100 ל-101? אמרתי 101 או 100? אמרתי. 101. מי זה עבדו? מי ששונה פרקו 101 פעם. מי זה לא עבדו? ששונה פרקו 100. זאת אומרת, יש פה הבדל של פעם אחת בחזרה. במקום לחזור 101 פעמים, הוא חזר 100. כבר הוא נקרא לא עבדו. מה ההבדל? זה בדיוק ההבדל. כשאתה לומד 100 פעמים, אתה לא חירותי בלימוד שלך. למה? עדיין אתה לומד לימוד שימושי. אתה לומד 100 פעמים כדי שיהיה מונח בכיסך. כדי שדבר יהיה מונח בכיסנו, לימוד יהיה מונח בכיסנו, חזרה של 100 פעמים זה מקנה לאדם זיכרון מוחלט. כרגע הדבר מונח בכיסך. נמצא. שסיבת הלימוד זה כדי לזכור. אם אתה לומד 101 פעמים, יש פעם אחת מיותרת. הפעם אחת הזו זה לנשמה. הפעם הזו, הנוספת, זה לא בגלל שום ערך שימושי של הלימוד. הלימוד לא מהווה כאן, או חזרה לא מהווה כאן, פעולה שנועדה לשמש איזשהו שימוש, אפילו חשוב, זכירה, לא. הזכירה זה עדיין כאפס וכאין, לעומת הסיבה העצמית של הלימוד. למה אני לומד? בשביל הנשמה. כי זה מזונה של הנשמה. כי זה השפה הפנימית של הנשמה. לא כדי לזכור. נכון שבעולם הזה יש מימד של זכירה, וריבונו של עולם רוצה שנלמד כדי שנזכור. מצד הרבדים היותר חיצוניים שלנו, מופיע הצורך בזכירה. אבל מצד נשמתנו, נשאל אותה, למה לומדים? מה זאת אומרת למה לומדים? מה זאת אומרת למה אדם מדבר עם אהובו? למה אדם מדבר עם אהובתו? מה זאת אומרת למה? מה, אתם רוצים לדעת הסיבה? נשמתנו מדברות. נשמתנו. נכון שאנחנו עכשיו מתכננים טיול משותף. אנחנו באמת מכינים את הטיול, נביא צידנית, נביא זה, יש פה כאילו שפה של עולם הזה. אבל למה אנחנו הולכים לטיול? נשמתנו רוצות להיפגש זה עם זה. אבל מכיוון שאנחנו בעולם הזה, מה לעשות? צריך לתכנן את הטיול, צריך לתכנן ציר, צריך, כן וכו'. נכון? אבל זה לא מתחיל בזה, זה מקום הרבה יותר פנימי. אברהם אבינו, אם נחזור לענייננו כעת, הוא למעשה הצליח לבטא את החסד ממקורו הפנימי ביותר. החסד שלו לא היה מותנה. לא באנש, אנשי שלומנו, עושה חסד עם זה, יותר מאשר עם זה, בוא אתה יש לך פרוטקציה אצלי, אני אעשה לך יותר. לא, 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 לא. החסד לא הותנה על ידי אמות מידה חיצוניות של העדפת אדם מסוים על פני חברו. לא. רחמיו על כל מעשיו. כמובן, כשאתה עושה חסד עם אדם, אתה צריך לראות איך הוא יכול לקבל את החסד בצורה הטובה ביותר. הדבר הזה כבר מכריח אותך לברר את כלי המקבל. באיזה כלים? איזה כלים יש למקבל? על פי זה אתה מחליט. אבל הרצון הבסיסי שלך זה לעשות חסד עם כולם. גם עם לוט. ובשביל לוט, אני מוכן לצאת למלחמה נגד ארבעת המלכים. אימפריית העל האדירה של אותם הימים. ארבעת המלכים. אבל לוט שבוי שם. וכיוון שלוט שבוי שם, תורת החסד של אברהם אומרת, יוצאים להציל אותו. לא מתחילים לרדת לחשבונות רבים. קופה של חשבונות הייתה מתחת לירושלים. בירושלים, ביראה השלימה, אין חשבונות. אם צריך להציל את לוט, יוצאים ונלחמים. ואם אין צבא גדול ללחם, נלחמים גם מ-18 חיילים. או לפי דעה אחרת, עם אליעזר בלבד. ואנחנו מנצחים. למה? כי החסד החירותי אין לפניו מעצור. ארבעת המלכים עם כל כוחם וכל עוצמתם, הם יונקים את כל כוחם מאיפה? מעולם הסיבות, מעולם הספקולציות, מעולם העוצמה החיצונית. בזכות הכוח הם באים. אברהם אבינו בא בכוח הזכות. בכוח של הזכות הפנימית של החסד. אין מעצור. אנחנו תמיד מתפלאים. חשמונאים. איך יכול להיות שמעטים ניצחו רבים? תסתכלו שם בספר יוסיפון, בכל התיאורים. איזה קומץ של אנשים דוחף את כל היוונים האלו. הורג 100,000 ודוחק אותם ליה הים, ותשקוט הארץ כמה ש... איך יכול להיות? ויבוא יהודה, ויקח את חרבו, ויכנס בתוך מחנה היוונים, ויקה בהם הקרבה. לא 1,000 כמו שמשון, בלחי חמור. הם הרגו שם 100,000. ואת כל השאר, הם הניסו אותם. אנחנו לא מבינים איפה זה בא. זה לא הכוח שאנחנו מכירים, זה לא מרכבה 3, וזה לא F-16E, וזה לא... מה זה? מה זה? זה ניצחון לא מעולם הסיבות. זה ניצחון של מעטים מול רבים. שם נבין באופן חדש את הביטוי מעטים. מה זה מעטים מול רבים? מעטים מול רבים זה מי שלוקח את הכוח שלו מעולם הריבוי, העולם החיצוני, ומי שלוקח את הכוח שלו מהעולם הפנימי. שיש שם מעט חומר, אבל הרבה רוח. אפשר לנצח את כולם. אף אחד לא יעמוד בפנינו. אם אנחנו ניקח את החסד מהעולם הפנימי, אי אפשר לעמוד בפני זה. מי יכול לעמוד בפני הרב אריה לוין? מי יכול לעמוד בפני רבי לוי יצחק מברדיצ'ב? מי יכול לעמוד בפני אברהם אבינו? נמרוד. נמצא במצוקה אדירה. אברהם הורס לו את כל השקפת עולמו. כל השקפת העולם של נמרוד, שהיא בעצם על מה היא בנויה? היא לא בנויה על עולם החירות, היא בנויה על עולם העבדות. נמרוד הוא מנסה להוכיח שאין חירות בעולם הזה. נמרוד ומנסה להוכיח את ההפך הגמור ממה שאומר אברהם אבינו, שכל אדם יכול להיות טוב, כל אדם יכול להיות צדיק, כל אדם יכול להתעלות מעל הקטנות שלו. זה מה שצועק אברהם אבינו כל הזמן. נוח בונה תיבה, יכול לך שיר ילדים הזה. נוח בונה תיבה, נוח צועק בלי גבול, חזרו בתשובה, השם יביא מבול. שיר ילדים, שומע עם הנכדים שלי לפעמים בשיר, שיר יפה, נחמד כזה. זה הצעקה של נוח. אברהם אבינו צעק את הצעקה הזו ממקור הרבה יותר עמוק. איך אני יודע? כי עובדה שהוא לא יחזיר את דורו בתשובה, נוח. אם הוא לא יחזיר אותו בתשובה, סימן שגם את עצמו, גם הוא, לא האמין עד כמה אפשר לחזור בתשובה. נוח לא היה ספוג בחירות של הטוב במדרגה של אברהם. הוא היה צדיק, בסדר. אבל הוא לא במדרגה של אברהם. הוא לא גילה את עוצמת החירות של החסד. לכן הוא לא הציל אותנו. הוא לא האמין שבאמת הוא יכול להציל את רשעי דורו. נמרוד, תפיסת העולם שלו, זה היה להנציח, להנציח את המכניקה הנמוכה של הבחירה החופשית. הטוב והרע מתמודדים ביניהם, יש ביניהם מלחמה. מי מכריע? לא ברור. הטוב מכריע? לא ברור. לא בטוח. בכלל לא בטוח. להגיד שאני לא רוצה לעשות טוב? מתי שאני רוצה לעשות טוב. אבל לא בטוח שאני אזכה. לא בטוח שאני אוכל. לא בטוח שעולם יגאל. השיטה פה היא שונה. אברהם אבינו מוכיח לו את ההפך. כל חייו. זה צעקה אחת מתמשכת. ויהיה לך ויקרא בשם השם. הקריאה בשם השם. זה בעצם החיים על פי רצונו יתברך. נמרוד במצוקה. וכדי לסלק את הנודניק הזה, שמפריע את העם מעבודתו. אל תפריעו את העם מעבודתם. זה בדיוק אותה הפרעה. זה אותה משיגנה שצועק, אפשר. יכולים להיות טובים. אתה מפריע את העם מעבודתו. אתה מפריע לנו לבסס את העולם על הבנה סיבתית. עם הרווחים שבה אגב. זה מקנה תחושה של ביטחון. יש בזה כמה רווחים אגב בתפיסה של הסיבתית. אם רוצים אין, למצוא. יש. תעזוב אותנו. אתה מנסה להכניס מימד לתוך המציאות שמשנה סדרי העולם. משנה סדרי העולם. אנחנו לא רגילים לזה. לא רגילים. תארו לעצמכם. אנחנו מסתדרים את צורת החיים שלנו עכשיו. זה בכלל לא רע. כל אחד חי את חייו כשהוא חי, השיג את הביטחונות שהשיג. פתאום, על פי השיטה החירותית, הוא צריך אולי למכור את ביתו לעבור למקום אחר. אולי הוא צריך לשנות את מקצועו, כי הוא אמנם נהנה במקום עבודתו, אבל זה לא תפקידו. על פי החירות הפנימית, הוא צריך להיות במקום אחר לגמרי. להתנהג אחרת. כל סדרי העדיפויות עשויים להשתנות. מבוקר בדרך. אז התרגלנו. זכרנו את השומים, את הכישורים, את הבצלים, את האבטיחים. זאת אומרת, זה מרמז בעצם על ההסתגלות לעולם של סיבתיות. ואנחנו נהנים. מה, יש לך בעיה עם זה שאתה לומד, כפי שאתה לומד במשך היום, את מספר השעות שאתה לומד? אולי על פי תפיסה חירותית, חירותית צריך ללמוד עוד שעה ועוד שעה. לא, אני כבר רגיל ללמוד שלוש שעות. עזוב אותי עכשיו, אתה רוצה עכשיו להביא אותי להבנה שאני צריך ללמוד ארבע? עזוב. אני באמת רגיל. זה לא פשוט. נמרוד מרגיש איום גדול בתפיסת עולמו של אברהם. הוא הולך להפוך את הקערה על פיה. הוא הולך ללמד שאפשר ויכולים לשנות הרגלים. עזוב לשנות הרגלים. אהבתי את אדוני ואת אשתי. לא, אצא חופשי. עכשיו אתה רוצה להגיד לי, לצאת, לחזור לנחלתי, לפתח חיים עצמאיים? אני כל כך אוהב את האדון שלי. אני כל כך אוהב שהוא קובע את סדר יומי. אני כל כך אוהב את המצב שבו מערכת היחסים שביני לבינך היא כבר נקבעה. אתה המוביל, אני הנמשך והתלותי. זה נורא נחמד אפילו. יש לי רווחים מהדבר הזה. אני לא רוצה להיות חירותי. אני לא רוצה לפקוח את עיניים. אברהם אבינו משחרר את העבדים. הוא פותח את השערים הגדולים ואומר, צאו, הימלטו מידיו של נמרוד. תהיו חירותיים. תכירו את סוד היכולת שלכם. זה בדיוק אותו סיפור של מצרים. עבד לא יצא עם מצרים לעולם, ואלו יצאו ב-60 ריבו. היציאה ממצרים היא אותה יציאה בדיוק. אז מה עושה לו נמרוד לאברהם אבינו? הוא רוצה לזרוק אותו לאן? לכבשן האש. למה הוא זורק אותו לכבשן האש? מה הסמליות? מה הוא רוצה להגיד לו בזה? אברהם אבינו, בוא ונראה אותך יכול, חירותי. בוא ונראה אותך מתמודד נגד האש. האש מייצגת את עולם הטבע. היא מרמזת לשמש. אין חדש תחת השמש. הכניסה לכבשן האש אומרת, בוא ונעמת אותך עם כל הכוחות השורפים של העולם הזה. עם ההרגלים, עם היצר, עם התאוות. בוא נראה אותך שורד בתוך האש. במילים אחרות, כל האידיאלים שאתה מדבר עליהם גבוהה גבוהה, הם שייכים לעולם של מלאכים. הם שייכים למציאות שהם חוץ לאטמוספירה, במקום שאין כוח כבידה. בוא נראה אותך. בעולם של כוח כבידה מצמיח כנפיים. זה מה שאומר. אם אתה תעמוד בכוח האש, אכן ניצחת את הטבע. אבל אתה צריך להוכיח את זה. הביאו את אברהם, זרקו אותו לתוך האש. הוא ביקש מעבדים לדעת, מעבדיו, למסור על מצבו של אברהם אבינו בתוך הכבשן. חזרו עבדים משתוממים ואומרים לנמרוד, משרתיו, הוא מהלך בתוך האש. עד שהוא בא וראה את זה בעצמו, לא ימין. עד שהוא בא וראה את אברהם מהלך בתוך... מה זה מהלך בתוך האש? לא רק שכוחו של העולם הזה, הכוחות החיצוניים, לא מעכבים אותי מלעשות הטוב, אני מהלך בתוך האש. מזכיר לנו דברי רש"י, מתהלך בצדקו. כוח הטוב של אברהם אבינו, הוא התגלה במדרגת חירות כזו, שהעולם הזה לא יכול לעצור את הרצון להיטיב. אדרבה, העולם הזה כולו נהפך לכלי בידיו של אברהם אבינו. והייתה אברהם אשל. בעולם הזה הוא משתמש כדי לתת אכילה, שתייה, ולינה לאורחיו, ולוויה. הוא מלווה אותם בדרכם מחוץ לאוהלו. כל העולם הזה זה בעצם זירה של כלים שבתוכה אברהם מגלה את כוח הטוב שבו. בעל כורחו עונה מלאך רע, יצר הרע אמן. זה אברהם מבין. הוא מהלך בתוך האש. זה משמעות של כוח החסד של אברהם, וכפי הנראה, בגלל זה, שייכו חכמים, כן, את חג הפסח לאברהם בגלל עניין החירות. הערה חשובה, אמרנו אותה, אבל זה הזמן להזכיר אותה לקצת יותר, שכדי ששיטת החסד או החירות של החסד, כן, חירות החסד תופיע בשלימותה, אנחנו צריכים לכוון בשעת מעשה. לגלגל את החסד למקורו. אמרנו את זה בהתחלה. זו מדרגה גבוהה, אנחנו יודעים. אנחנו צריכים להתחיל להתחכך בעולם המושגים. לפחות בעולם המושגים. כן. הרבה פעמים אומרים, הרב קוק גבוה, הרב קוק גבוה. ושמעתי בכלל, מפליגים ואומרים, כן, לא רק הרב קוק, אפילו מסילת ישרים זה מעל כוחנו. אני לא אזכיר כרגע את שמו של הרב שאמר את זה. הזכרתי את זה כמה פעמים, אולי טעיתי בזה. אבל כרגע, בכל אופן, זה נראה לי אמירה שהיא אמירה בעייתית. אפילו מסילת ישרים, אפילו מסילת ישרים, היא בעייתי, הוא ספר בעייתי בדורנו. מה אתה באמת מדבר לאנשים? מידת הזהירות, משמוש, משפוש. אנשים בתוך הבוץ. אנשים בתוך הבוץ. תן להם גלידה לאכול, תגיד להם שהם נחמדים וטובים. מה אתה עכשיו מדבר איתם, חובת אדם בעולמו, מידת הזהירות? אפילו דבר כזה שמעתי. במו אוזניי שמעתי בקלטת. שמעתי בקלטת. זה לא נכון. אנחנו מדברים פה אומנם על דברים שהם שייכים לשורש העבודה, יסוד ושורש העבודה, אבל אנחנו שייכים אליהם ברמה של ההיגיון, וגם ברמה הנשמתית פנימית. יש לנו רצון בזה. יחד עם זה אנחנו מודעים למדרגה המעשית שלנו, אנחנו מודעים, בעזרת השם, את נעלה לאיתי לרגל המלאכה, כן? לאט לאט אגרשינו, מעט מעט אגרשינו מפניך, אבל צריך להיחשף. ולכן נגיד, שכמו שאמרנו מקודם, שאדם עושה חסד, הוא צריך לנסות, להשתדל, לגלגל את החסד למקורו. היינו, אני פועל פעולה של חסד, ומאיפה, מהיכן היא נמשכת ובאה לי? מנשמתי. ונשמתי רוצה לעשות את החסד באופן שלא תלוי בדבר. כי שפת הנשמה שלי היא שפת החירות. שפת עשיית הטוב לשם הטוב, ולא לשום סיבה אחרת. ומאיפה בא לי הדבר הזה? מאיפה נשמתי יודעת את הסוד הגדול הזה? כי זה סוד בוראה. כלומר, לגלגל את החסד עד מקורו הגבוה ביותר. לעשות חסד ולא תנאי. זכרתי לך חסד נעורייך, לכתי אחריי במדבר בארץ לא זרועה. ארץ לא זרועה, אז למה את הולכת אחריי? למה את הולכת אחריי? מה תקבלי פה במדבר? אני הולכת אחריך, כי אני קשורה אליך. זה לא משנה, בכל מצב ומצב, בלי תנאי. בלי חשבונות. בלי חשבונות. אחד הדברים, אגב, דבר מאוד מעניין, רואים את זה בחתונות, אם זכיתם להיות עדים, ודאי וודאי שראיתם, ולא רק שראיתם, הייתם חייבים לראות אותו הרגע המופלא והמיוחד, שהחתן מוריד את האינומה על פניה של כלתו. פעולה מאוד אצילית, מיוחדת, מרגשת, כן? לא לחינם ככה מורידים את המוזיקה קצת, מוזיקה שקטה. החתן מוריד את האינומה על פניה של אשתו. מה הוא בעצם רוצה לרמז בזה? מה בעצם האמירה שבפעולה הזו? יש אינומות שהן מאוד אבריריות, הן מאוד שקופות, ואפשר לראות מבעד לאינומה את פניה של אישה. יש אינומות בחבד, שהאינומה היא ממש מסך בד עבה. אני מקווה. כן, לא נחנקת שם בפנים, צריך להיזהר שלא תחנק שם. לא, עושים את זה ככה. רחב זה. אבל זה אינומה, כן, בלתי חדירה, כן, לא לאוויר ולא למראה עיניים. אבל מכל מקום, שניהם לדבר אחד נתכוונו. יש פה בחינה של הסתר פנים, שהבעל בעצם מסתיר את פני אשתו. מה הוא בעצם רוצה לומר לה? את הדבר הגדול שלנו אנחנו מדברים פה. אשתי, רגע לפני שאני מקדש אותך לאישה, ודאי וודאי שכל גופה מכוסה, אבל גם החלק הגלוי יחידי בגופה, שזה בעצם הפנים, גם אותו הוא מסתיר. מה בעצם אומר לה? אשתי, זה לא גופך. זה לא פנייך יפות. לא. זה לא יסוד הקשר שלנו בכלל. עוד מעט, אגלה את פנייך. בזכות ויסתר משה פניו, זכה לתמונת השם יביט. צריך להתחיל קודם כל את הקשר מההסתר. לא להתחיל ממה שרואים, אלא להתחיל ממה שלא רואים. מי שלא יודע להסתיר את פני אשתו, מי שלא יודע להסתיר, מי שלא יודע לאהוב את אשתו, למרות שפניה נסתרות, גם לא יודע לאהוב אותה שפניה גלויות. האהבה שבינינו היא אהבה שמעבר לריגוש החיצוני, מעבר להתקשרויות שמתפתחות ומתקיימות על פי התנאים החיצוניים של הקשר. זה מתחיל קודם כל. זה מתחיל קודם כל מקשר הנשמות. אני רוצה להזכיר לעצמי, מאיפה מתחיל הקשר שלנו? ממקום מאוד פנימי, שהוא לא תלוי בדבר. זה בכלל לא משנה מה תקרה לך, וכמה תזדקני, וכמה שיניים יישארו בפיך, וכמה שערות יישארו לראשך. זה בכלל לא משנה, כי זה לא מתחיל משם. ואני מבטיח לך, שאת כל כמתייך, גם שיחסו את כל פנייך, לכל יותר אני אראה בהם כמתים של עץ זית, שככל שהם יותר מרובים, ככל שעץ הזית יותר מפותל, הוא יותר נערץ בעינינו, יותר נחשב בעינינו. אני מבטיח לך את זה, כי אני מתחיל מבפנים. רק אחרי זה אתה יכול לגלות את הפנים. רק אחרי זה אפשר לקיים גם את הקשר הפיזי. אם יש אישיות, יש אישות. אם אין קשר לפנים, זו בעיה. זה אחד הרמזים לפעולה המופלאה הזאת של הורדת היינומה. היינו להתחבר, כן, ליסוד הקשר שלא תלוי בדבר. ההלכה הראשונה שאנחנו פוגשים, כן, כל מי שפתח את המשנה ברורה, את ספר הלכות, וקרא את ההלכה הראשונה, מה היא? מצוות? מאות? לא, לפסח, סליחה. מה המצווה הראשונה? זה נכון. מה המצווה הראשונה שמופיעה בהלכות פסח? מאות חיטים. קמחא דפסחא. זה הילדים שפה מזכים אותנו מבוקר ועד ערב, ככה מתרוצצים עם הפנקסי הקבלות שלהם. קמחא דפסחא, קמחא, כן. המצווה הראשונה. למה? זה בא להכשיר אותנו בעצם ליסוד הגדול של החסד, שהוא הכלי והוא האמצעי שבאמצעותו אפשר לקבל את האורות של פסח. מכיוון שפסח הוא כנגד אברהם, נמצא, שאם אתה לא לומד את שפתו של הפסח, שפת החירות בכלל, ושפת החירות של החסד בפרט, ליל שימורים הלילה הזה, בפסח ריבונו של עולם אוהב אותנו בלא תנאי. יום הכיפורים זה קצת עם תנאי, אתם יודעים. יום הכיפורים, אין יום הכיפורים מחפר עד שאדם ירצה את חברו, נכון? יש תנאים, תנאים. יום הכיפורים זה תנאים. הוא יחפר, אם תעשה תשובה. בפסח, זה לא כך קשור לזה בכלל. בפסח מתעורר אור עמוק ופנימי מאוד, שהוא אהבה בלא תנאי. לא מצינו. לא וידועים ארוכים לפני פסח, ולא איזה הכנות כאלו של סילוק החטאים. לא. מבקשים לך רק דבר אחד. תכשיר את עצמך, לאהוב את עצמך בלא תנאי, לאהוב את זולתך בלא תנאי, לאהוב את אשתך בלא תנאי, לאהוב כל אדם ואדם בלא תנאי. זה הדבר אחדי. אז 30 יום לפני הרגל, 30 יום לפני המועד, תתחיל לעסוק בהלכות חסד. מאות חיטים. וכתוב שם בהלכה, חיטים, כן, מאות חיטים, או את החיטים עצמם. אם אתה נותן חיטים אגב, מה אומרת ההלכה? אל תיתן אותם שלמות. תיתן אותם גרוסות. למה? מקרב הנאתיו. כלומר שתהיה קרובה הנאתו של העני. אל תיתן לו גרגר חיטה שאחרי זה יצטרך לטחון את זה, כן? ולהפסיד מממונו שאין לו. תיתן לו זה עד כמה שאפשר קרוב למצב הסופי. אל תיתן לו מצה בראש חודש, ב-30 יום לפני הזמן. אל תיתן לו מצה. יכול להיות שהוא רוצה בכלל מצה אחרת. הוא רוצה להפות אותו בצורה שונה. לאו דווקא כפי שאתה אופה. תן לו את החומר הבסיסי. זה מחשבה של חסד. זה רגישות. אשרי משכיל אל דל. ביום רעה ימלטהו השם. תשכיל אליו. תראה איך הוא באמת רוצה לקבל את זה. זה מיסודות החסד העצמי. מיסודות החסד החירותי שאדם מסוגל להפוך ולהפוך. בתנאי הנתינה. באיזה אופן הזולת יקבל את החסד בצורה השלמה ביותר? כי שונו של הרב קוק, במוסר אביך, בכל דרכי רדאי הוא, בשעה שהוא עושה חסד עם חברו, יעמיק עיצה איך לעשות לחברו טובה גדולה, הגונה וקיימת. החסד החירותי, כשהוא נובע ממקור הנשמה, כשהוא יוצא לפועל, הוא מפלס את דרכו אל המקבל, בתנאים האידיאליים ביותר. מהי הכמות שהזולת צריך לקבל? טובה גדולה? הגונה. האם באמת זה מתאים לה? וקיימת. האם אחרי שהוא יקבל ממני את החסד, הרושם של החסד ילווה אותו כל ימיו. הוא לא ישכח לעולם את החיוך שלי. הוא לא ישכח לעולם את המילים המעודדות, המנחמות, המחזקות, שנתלוו לנתינת החסד עצמו. זה נקרא טובה גדולה, הגונה וקיימת. אי אפשר שמעשה החסד יעשה בשלושת הפרמטרים האלו, אלא אם כן מקורו ושורשו, זה ברצון הפשוט של הנשמה לעשות טוב. שאנחנו מתחילים להתרגל לפסח, ולאמן את עצמנו ולחנוך את עצמנו, להיפגש עם האור המופלא של פסח, אנחנו נפגשים עם מאות החיטים. וטרף ומיד, בסדר, אנחנו פותחים בפתיחה המופלאה, כדי להראות שבאמת, ברוך השם, אנחנו התחברנו לתכונה המופלאה הזו של חסד עמוק, חירותי, שמקורו בנשמה, בתפקידנו, בסגולתנו, מאברהם אבינו. מה אנחנו עושים בתחילת הסדר? אנחנו אומרים אמירה מיוחדת מאוד. כל דכפין, יתי ויכול. כל דצריך, יתי ויפסח. מה פשר הקריאה הזו? מה זה בא לומר? מה זה בא לומר? זה בא להגיד שבעצם אנחנו מכירים את התכונה הפנימית שלנו מיסודו של אברהם אבינו. שהיינו במצרים 210 שנה, לא יכולנו כל כך לעשות חסד. היינו עסוקים בעבודת פרח. אבל ברגע שמסתלק המונע הזה, ליל תתוו, מסתלק המונע, הלילה זה ליל שימורים, זה לילה שבו יצאנו. ברגע שאנחנו נגלים, מה הדבר הראשון שמופיע? מה הדבר הראשון שמופיע? תראו לזמכם אדם שנקבר מתחת לטונות, טונות, טונות של, כן? פסולת בניין, בעקבות רעידת אדמה. אנחנו שומעים את קולו שמה, עמוק, עמוק, מתחת ליה חורבות. אנחנו מנסים להגיע אליו. וכאשר סוף סוף אנחנו מפנים את כל הפסולת מעליו, אחרי 9 ימים מומצים, ואנחנו רואים את פרצופו, מה הוא יגיד? יש אחד שיגיד איפה אשתי? יש אחד שיגיד איפה הבמבה שלי? יש אחד שיגיד איפה הקבצן? איפה אני? איפה הנזקק? אני משתוקק לעשות איתו חסד. כשאנחנו יוצאים מצרים, בלילה ראשון, עם ישראל מכריז ואומר, כל דכפין, יתי ויהיו, כן? יתי, איך זה? כן? יתי ויכול. כל מי שרעב, יבוא ויוכל. כל מי שצריך, יבוא ויפסח. תכונת החסד שלנו מתעוררת בכל עוצמתה. כל עוצמתה. והיא דורשת להטיב. היא דורשת להטיב ברמה הפיזית, כל דכפין, יתי ויכול. כן? כל מי שרעב בצד הפיזי שלו, יבוא ויוכל. וכל מי שצריך, יבוא ויפסח. הפסח, אין עניינו לגוף. עניינו יותר לרוח ולנפש. קורבן פסח, כן? האכילה היא סיפור אחר. קורבן הפסח הוא יותר לשלימות הנשמה, הרוח. כלומר, שתכונת החסד מופיעה, ההתפשטות שלה היא לא גבולית. היא רוצה להופיע ובעצם להשלים את כל החסרונות שבמציאות. גם הפיזיים, גם הנפשיים וגם הרוחניים. בשני הרמות האלה. היסוד האמוני הזה של חסד לשם שמיים, חסד שלא תלוי בדבר, הוא מסעת נפשו של כל אחד בעצם. כלומר, כל אחד מאיתנו רוצה שיאהבו אותו בלא תנאי. יש משהו מאוד בעייתי בזה שאנחנו נותנים לעצמנו וגם לאחרים לחוש שאהבתנו אליהם היא בתנאי. יש משהו? ולמה זה ככה בעצם? למה אנחנו מרגישים לא נוח שמישהו אוהב אותנו בתנאי? רק אם נעשה כך, רק אם נעשה אחר, רק אם נהיה טובים. למה? כי זה פוגע בעוצמת הקיום שלנו. אנחנו מרגישים שאהבה על תנאי היא עשויה לחלוף. זה פוגע בקיום. זה פוגע בעוצמת הנצחיות של הקיום שלנו. משהו בתוכנו, בגלל שאנחנו בעלי נשמה, משהו בתוכנו מכריח אותנו דווקא לצפות לאהבה בלא תנאי, ודווקא להעניק אהבה בלא תנאי. הרבה תלמידים סיפרו, הרבה כאלו שעזבו את הדת, סיפרו, סיפור מפורסם, זה כזה סטייל של סיפורים. אנשים שעזבו את הדת, יש כאלה שאפילו הלכו לדתות אחרות, סופר על אחד שהלך לנצרות, והיה קומה חשוב בנצרות. שאלו אותו, למה אתה התנצרת? הרב שלי בישיבה שפט אותי על פי הישגיי. מעולם לא שמעתי אותו אומר לי, למרות כל מה שאתה עשית, למרות כל כישלונותיך, אתה טוב ואני אוהב אותך. הוא באמת לא הכיר אותי באמת. הוא הכיר אותי רק על פי ההישגים שלי. הוא מעולם לא פנה לצד הפנימי שלי, שישתוקק כל כך, שיואהבו אותו בלא תנאי, שיכירו במציאותו. אז הלכתי לנצרות, שם מלטפים אותי, שם מתייחסים אליי. לא מדברים כרגע עכשיו מאיזה סיבה זה, כן? ואיך זה מופיע שם. לא משנה. אבל התייחסו אליי. זוכר איך היא סיפר לי באמריקה. הוא חי שם באיזה שכונה, יש שם איזה בית כנסת רפורמי. הוא הלך שם עם אשתו פעם אחת. איך התייחסו אליהם? הזמין אותם לסעודה. ומה זה חיבוקים? אז הם קיבלו אותם בשירות ותשבחות. ומה זה מקום? כן. לא כל כך. תנינו בהם, אדרבה, גלויי ראש, אז ככה. התייחסו אליהם קצת בביקורת, קצת בהתנסות אולי. כן? קצת בתוכחה. הייתי בחתונה שלו, אני זוכר שהייתי בבית כנסת אורתודוקסי. בסדר, כן, צריך, זה טקס דתי, צריך להתחתן כדת משה וישראל. אז הרבי בא, אבל זה לא היה, זה לא היה קבלה עמוקה. הוא גם הרגיש את זה. ואז הוא סיפר לי, בשבת שירה הוא היה בבית כנסת רפורמי, אופה, איזה קבלת פנים. ואז הוא המשיך ללכת כמה וכמה פעמים לאותו המקום. אבל הוא הרגיש את זה. אוהבים אותי בלא תנאי. זה לא משנה איך אני נראה. איש עסקים, בחליפה, כן? או, מהודר וזה, עם תפיסת העולם חופשית, מתירניצת. אבל אוהבים אותי. זה לא קשור בכלל. יש משהו בי שהוא מעבר לכל מה שאני עושה. למי שקורא בחובת התלמידים, ספר של האדמו"ר פסיאצנה, איך הוא פונה לתלמיד בישראל? איך הוא פונה לתלמיד בישראל? נער ישראל, מי אותם נערים? אותם הנערים זה אנשים, ילדים שרצים אחרי פרפרים בשדה. אבל איך הוא פונה אליהם? נער ישראל, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו יודעים את מקורך. אנחנו יודעים מאיפה אתה בא. מאיפה נשמתך חצובה מתחת לכיסא הכבוד. אנחנו רוצים לפנות למקום הפנימי ההוא. אליו אנחנו פונים. אליו אנחנו מדברים. כל תקוותנו על המקום הפנימי שלך. חג הפסח, בעזרת השם, נזכה, בעזרת השם, לגלות באמת את המקור הפנימי, המקור הפנימי של החסד, של כל תכונה שבתוכנו, המקור העצמי, החירותי. בעזרת השם, נזכה באמת לאהוב את עצמנו, לאהוב את הזולת, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כן? לא אהבה שתלייה בדבר, אלא אהבה עצמית, אהבה חירותית שמתנסית ומתרוממת מעל כל המגבלות וכל הקשיים. נזכה לחירות שלמה.